שלום וברכה. אנחנו אם כן בסיום העניין עשרת הדיברות. כשאותרנו איזושהי שאלה על הדיברות השנייה עד העשירית, כן, כלומר הדיבר הראשון עסקנו בו, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולמדנו אותו לפי רש"י. נותר לנו לברר מהי הסיבה שהדיבור לא פסק אחרי הדיבר הראשון. הרי מה הייתה המטרה של הדיבר הראשון? לברר שמשה אמת. ורק צריך לזכור מה הייתה השאלה לגבי משה. לגבי משה השאלה הייתה, האם כשהוא מדבר בתור נותן מצוות הוא אותו משה שמוציא ממצרים, או שיש פה שתי שליחויות, אולי רק אחת אמת, אולי יש פה שני אלים. כן, אתם זוכרים שזאת הייתה השאלה של בני ישראל, וההכרעה הייתה שיש רק משה אחד ושליחות אחת. זוכרים את זה? או שאין דבר באוויר, זוכרים או לא? האם משה מדבר בשני קולות או שזה רק קול אחד? מה? אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. למדנו את הרש"י על זה, לפי שנגלה להם על הים כגיבור מלחמה וכאן כזקן מלא רחמים, אל תאמרו לפי שאני משתנה במראות אלוהות הרבה יש, אלא אני הוא שנגלה לך במצרים ועל הים. עכשיו, אבל אם כך, בזאת הושגה המטרה של ההתגלות. אתם זוכרים שאלמלא הספק שבני ישראל העלו לגבי אמינותו של משה, לא היה דיבור ישיר של הקדוש ברוך הוא אל העם, וכל זה בא לאמת את נבואתו של משה, את שליחותו. אז מכאן ואילך אין צורך בתוספת דיברות, הן מיותרות לחלוטין. משום מה צריך להוסיף, לא יהיה לך אלוהים האחרים על פניי, לא תישא, זכור את יום השבת, כבד את אביך ואת אמך, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תענה ברעך את שקר, לא תחמוד. כל זה מיותר. מה זאת אומרת מיותר? לא בתור מצוות התורה, זה דווקא דבר חשוב. אבל אין צורך שהמצוות האלה תאמרנה ישירות מפי השם אל העם. מה?
אני
ציפה
נוספת.
מה?
זה שמה שכל כך
חיוני,
שפה זה המקרה היחידי שפה עם שלם מקבל את המסר, והמסר הוא לא עשרת הדיברות, מפי הבורא.
למה לא לקבל את זה מפי משה? אז שנקבל מפי משה, מה יש?
זה בדיוק העניין.
שמה? אבל משה התברר לנו כאמת. כן? שמענו אנוכי, אנחנו כבר יודעים. משה אמת.
תודה רבה. עכשיו
צריך לשמור על הקדוש
ברוך הוא.
את המסר הזה. אז כל התורה כולה. אז כל התרי"ג מצוות, תגיד. אה, אתה אומר כי זה כולל את הכל.
לא, אני אומר.
באמת, יש דעות כאלה. האמת היא, יש מחלוקת תנאים. האם בני ישראל שמעו את כל עשרת הדיברות, או רק שתי הראשונות? אנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענו. אבל נראה ש... נלך בכיוון שלך, אבל נעמיק קצת. אתם זוכרים שהייתה שאלה, מי ייתן את התורה? האם משה, איוב, יתרו, או בלעם? כלומר, יש לנו ארבעה מועמדים, ובסופו של דבר משה נבחר במקום שלושת האחרים. והסברנו מדוע, משום שהמומחיות של איוב היא בענייני בן אדם לעצמו, בלעם בן אדם למקום, יתרו בן אדם לחברו. וכל אחת משלושת הנגמות האלה איננה מזקיקה, איננה מצריכה תורה מן השמיים. כלומר, לבנות תורה שהיא כל כולה ענייני בן אדם לחברו, יש מספיק תבונה אנושית כדי לעשות את זה. וכמו כן, כדי לעשות דת שכל עניינה בן אדם למקום, אין צורך בהתגלות, יש מספיק תבונה אנושית כדי לעשות את זה. וכמו כן, לגבי משנה פילוסופית אקזיסטנציאליסטית, אין שום צורך בהתגלות מן השמיים, מבחינת בן אדם לעצמו, יש מספיק תבונה אנושית כדי לבנות משנה כזאת. ולכן, מה שהזקיק את התורה מן השמיים היה דווקא החיבור של שלושת המגמות האלה כאחד. וזה מה שהצדיק את בחירתו של משה, כי משה הוכיח את מסוגלותו להיות בבת אחת איוב, יתרו ובלעם כאחד. כן, אני רק מקצר דברים שלמדנו בשיעור הקודם. זוכר את זה? אתה זוכר?
אני זוכר שהוכחנו גם לכל אחד.
איך משה הוכיח את עצמו, כן? הוכחנו גם את זה. עכשיו, הדבר הזה בא לידי ביטוי בעשרת הדיברות. כלומר, אחרי שהתבררה אמינותו העקרונית של משה, יש צורך לברר מהו התוכן המייחד את משה בתור נותן התורה. ולכן יש לנו 9 דיברות. יש לנו 3 דיברות הדנות בבין אדם למקום, 3 בין אדם לחברו, 3 בין אדם לעצמו. למה 3 כל פעם? אבל למה 3 כל פעם? מספיק 3 דיבר אחד כל פעם. זאת אומרת, היינו, אם כן, עוד 3 דיברות מספיק. למה 9? 9 לפי זיכרוני הדל, נראה לפרק לגורמים. נפרק את 9 לגורמים. 3 כפול 3, יפה מאוד. זאת אומרת שבכל בכל תחום ותחום חייב להיות גם התחום האחר. קוראים לזה התקללות. כלומר, חייב להיות שבבין אדם למקום יהיה גם כן התייחסות בבין אדם לחברו ובין אדם לעצמו. כך שהדיבר השני הוא יעסוק בענייני בין אדם למקום שבבין אדם למקום. והדיבר השני יעסוק בבין אדם לעצמו שבבין אדם למקום. והדיבר הנוסף בבין אדם לחברו שבבין אדם למקום. תראו הדברים מפורשים בפרק י"ט, זה הפרק כ' של ספר שמות. בפסוק ג', הראשונה, אתה מתכוון, אחת באה לאמת את שליחותו של משה, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. למה? רש"י הסביר לנו כך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, הסביר לנו רש"י שאנוכי השם אלוהיך זה כדי לאמת את שליחותו של משה. עכשיו נשאלת השאלה, כן, עכשיו באים לבאר למה משה ולא מישהו אחר. כי משה מסוגל לאחד את 3 המטרות של התורה בבת אחת. הוא עוסק גם בבין אדם למקום, גם בין אדם לחברו, גם בין אדם לעצמו. אז זה מה שהוא עושה. זה בדיוק מה שהוא עושה. 3 מכל סוג, כי בכל אחד מהסוגים יש 3 הסוגים. הבה נראה את הדברים בפרק כ', פסוק ג'. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה בין אדם למקום. ואיזה חלק של בן אדם למקום? בן אדם למקום שהוא בן אדם למקום. איסור עבודה זרה. כן, לא תעשי לך פסל, כל תמונה וכו' וכו'. פסוק ז', לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. זה בן אדם למקום. אבל בן אדם לעצמו. כלומר, זה בן אדם לעצמו שבן אדם למקום. אתה לא תשתמש בכוח הדיבור שלך, שהוא את העצמיות של הנפש שלך, כן, רוח ממללה, זהו האדם, כדי לפגוע ביחס בינך לבין הבורא. אבל זה בין... מה? כן, כלומר, זה פגימה בעצמיות שלך. מי שנושא שם השם לשווא, פוגע בעצמו. זכור את יום השבת לקדשו, זה גם בין אדם למקום, נכון? כי ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ. אבל זה גם בין אדם לחברו. למען ינוח עבדך ועמתך כמוך. לפי הגרסה בספר דברים. בסדר? לא, למה בעצמו? איפה כתוב?
אדם שומר את השבת הזו, קודם כל נח בעצמו.
אבל זה לא מה שכתוב בתורה. התורה אומרת משהו אחר. היא אומרת, למען ינוח עבדך ועמתך כמוך. כמוך. אבל לא שיש לך מצווה לנוח. אתה תנוח כדי שיהיה להם משהו להידמות אליו. שינוחו כמוך. כן? לא, כל קבוצה צריכה לכלול את 3. כן? עכשיו בואו נעבור לבן אדם לחברו. קבל את אביך ואת אמך. כן? בפסוק י"ב. למען ירחון ימיך לאדמה אשר השם אלוהיך נותן לך. קבל את אביך ואת אמך. זה בן אדם לחברו. אביך ואמך הם בני אדם. אבל הוא קש כבודם לכבוד המקום. נכון? יש דיון כזה בהלכה שנאמר איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. כיוון שהוקש כבודם לכבוד המקום, היה מקום אפילו לחשוב שאם אבי או אמי אומרים לי לעבור עבירה, שאהיה מחויב לשמוע להם, כיוון שהוקש כבודם לכבוד המקום. אז אם כן, וגם ידוע בחלוקת ההלוכות, כן, שמים לוח ימין, לוח שמאל, שמים את כבד את אביך ואת אמך בצד הימני, איפה שבן אדם למקום. לא תרצח.
אבל עוד פעם, אני חוזר לשאלה.
כן.
מה אתה
רפון ימיך? אז מה הבעיה?
שוב אתה.
זה השכר. זה השכר. זה השכר, זה לא תוכן המצווה. זה לא תוכן המצווה. מכל המצוות מאריכים ימינו. לא תרצח, זה בן אדם לחברו, שוב. אבל מה יש פה? זה בן אדם לחברו, שווה בן אדם לחברו. אין לך יותר בן אדם לחברו מזה, מאשר לא תרצח. לא תנאף. בסדר, אבל באופן מהותי, זה לא תרצח את זולתך. כלומר, הוא אדם כמוך, אל תהרוג אותו. כן? זה בן אדם לחברו, פר אקסלנס.
וזה
אלמנט גם כן, שזה בן אדם למקום. בוודאי. כל בן אדם לחברו תגיד, ככה. בכל בן אדם לחברו תגיד שזה בצלם אלו. לא תנאף, זה בן אדם לעצמו שבן אדם לחברו. כי הרי הניאוף נוגע לעצמיות של האדם. כשם שיש לאדם פה למעלה, יש לו גם פה למטה. שתי בריתות, ברית הלשון וברית המאור. מה שנקרא בספר יצירה, יש שתי בריתות באדם, אז גם זה פגיעה בבן אדם לעצמו, לא תנאף. עכשיו בואו נעבור לשלושת המצוות של בן אדם לעצמו. לא תגנוב, זה בן אדם לעצמו, נכון? ודאי. מה? ודאי שלא לחברו. מה ההבדל בין גניבה לגזלה? גזלה זה באופן גלוי. כן, כלומר, הוא יודע שאני לוקח ממנו. רק רגע. זה גם, ודאי, אבל הביטוי הוא גניבה. לא תגנוב. ולא תגנוב, זה לקחת דבר בסתר. אז את מי אני מרמה? את ריבונו של עולם. שאני אומר שהוא לא רואה. אז לא תגנוב, לעומת לא תגזול, זה בן אדם לעצמו. אבל מבחינת בן אדם למקום, שהוא בן אדם לעצמו. ולא תענה ברעך את שקר. זה בן אדם לעצמו. זה בן אדם לחברו, שהוא בן אדם לעצמו. כשאני מעיד עם שקר, זה פגיע בעצמי, אבל זה בן אדם לחברו. ולא תחמוד. זה לא, לא, זה בן אדם לעצמו, שבבן אדם לעצמו. כי זה דבר שאיננו בולט החוצה בכלל. אני חומד. זה בתוך עצמי שזה קורה. אם כן, יש לכם פה שלושת המצוות, שלושת המחלקות של המצוות, ולכן דווקא הן נגלו. ישירות לכל בני ישראל, כדי שיבינו למה משה ולא מישהו אחר הוא זה שנבחר למשימה הזאת. טוב? אגב, אחר כך הדבר בא לידי תמצות עוד יותר ברור במפתיר. פסוק י"ט: ויאמר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשו ניתי אלוהי חסד ואלוהי זהב, לא תעשו לכם מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך ואת צונך וקבלך בכל הקום שזכיר את שמי עבור לך וברכתיך. כל זה באופן תמציתי איסור עבודה זרה. ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנית הן גזית כחרבך, הנפת עליה ותחלליה. זה באופן שורשי איסור שפיכות דמים. ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. זה באופן תמציתי גילוי עריות, שהם שלושת היסודות של כל התורה כולה: עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה בין אדם למקום, שפיכות דמים בין אדם לחברו, גילוי עריות בין אדם לעצמו. מובן? זה תמצית כל התורה כולה. עכשיו יש רק נקודה שצריך פה להוסיף, זה ברור מה שלמדנו. טוב, פסוק י"ט בפרק כף, כן, בפרק כף, פסוק, וגם למה, לפני כן, פסוק תגבר, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השם. ויהר העם וינוע ויעמדו מרחוק, ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן למות. מה, למה הם פחדו למות? בדרך כלל, בעולמנו, אנחנו נמצאים, למשל, פה בקרית משה על הר. ידעו לכם, אנחנו על הר. ההר הוא דבר מוצק ביותר. בתוך עולמנו גם מתהלכים מדי פעם קולות. הקולות זה לא דבר ממשי כל כך. אנחנו שומעים קולות, והם נעלמים, עפים. אז המציאות הנראית לנו יותר אובייקטיבית, היא דווקא ההר.
אובייקטיבי, המציאותי, ואת ההר, השם, נהיה השם.
כלומר, כאילו תמונת העולם התהפכה. זה המצב שבו מתים. כן? שמה שנראה לנו אובייקטיבי בעולם הזה מתברר כחזיון שווא, ומה שנראה לנו כלא קבוע, כחולף, מתברר כאמת הקבועה. זה התהפכות המציאות. לכן הם חשבו שהם עומדים למות. פשוט מאוד. לכן הם אומרים, אל ידבר עמנו אלוהים בן נמות. כי ההר אשן. רוצים שההר לא יהיה אשן, רוצים הר אמיתי. כן, ואז, טוב, אז כמובן משה מרגיע אותם, ופסוק י"ט אומר כך, ויאמר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם. איפה השמיים האלה? שמהם הקדוש ברוך הוא דיבר. אבל איפה השמיים שם? הר סיני, אני מכיר, זה ג'בל קטרינה. אבל איפה השמיים שם? עשן זה לא שמיים.
לא,
עשן,
כמו עשן.
איפה כתוב השמיים בתורה?
שמיים לשם ואז אתה נבנה.
זה בתהילים. בראשית א' א', בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. פסוק ב', והארץ הייתה טוב עבור. מה עם השמיים? הפסקנו לדבר עליהם. כלומר, מכאן ואילך, כל הסיפור כולו מדבר רק מהארץ ואילך. כאילו השמיים הושמו בצד. עד מתי? עד הרגע הזה. אתם ראיתם כי מן השמיים שעד עכשיו הוזנחו לגמרי, דיברתי עמכם. עכשיו, מה זה השמיים? אנחנו נראים מילים יפות, אבל מה זה? עליון, כן, עליון ממה? מה יש בשמיים? בשמיים יש מלאכים. ערכים. כלומר, מה שאנחנו מכנים עולם הערכים, מקום הערכים, הוא המכונה אצלנו בשם השמיים. למשל, כשיש לאדם יראת שמיים. כן? מה זה יראת שמיים? הוא ירא מערכים. כלומר, הוא נאמן לערכים מסוימים. שהוא מכיר אותם כערכים אלוהיים. לכן אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עם לכם. זאת אומרת, נפרץ המסך שהיה ביני לבינכם, שעד עכשיו גרם שאתם מכירים מה שיש על הארץ. עכשיו, מן השמיים דיברתי עם לכם. מובן?
התורה השמיימית, מה שאני אומר לכם עכשיו זה בעצם לא ארצי.
בא לגלות את הכוונה, כן? כלומר, הארץ זה מקום היישום של הערכים. השמיים זה הערכים עצמם. אז עד עכשיו הייתה ציוויליזציה אנושית שהתהלכה, בלי לדעת מהם הערכים שלאורם היא צריכה ללכת. עכשיו, מן השמיים דיברתי עמכם. פשוט מאוד. כן, בפרשת ויתחנן כתוב, מן השמיים דיבר עמכם, ועל מן השמיים ישמעך את קולו ליסרתה, ועל הארץ הרחה את אישו הגדולה. כלומר, יש פה אש פתאום. כלומר, אם הוא ישמיע לך את קולו מן השמיים, ממילא עכשיו יש דין ויש דיין. אני צריך לעמוד בדין, לעומת הערכים שנתגלו. זה האש הגדולה. האש של מידת הדין. לא יודע, אולי שמעתם על זה, היו באירופה ברברים, בימי קדם, בשם קלטים. אחד העמים הקלטים היה הגלים, שישבו במקום הנקרא צרפת היום. העם הזה, מספרים עליו, אין הרבה ידיעות עליו. אבל אחד הדברים שיודעים, זה שבמיתולוגיה שלהם הם אמרו שהם מפחדים מדבר אחד, והוא שהשמיים ייפלו להם על הראש. כן, ככה אומרים, נכון? הגלים. היו אומרים שהם מפחדים שהשמיים ייפלו להם על הראש. אז האנשים השטחיים בדורנו חושבים שסתם הם היו בעלי אמונות תפלות. אז צריך להבין שהם כנראה הרגישו מהי המציאות. מה יכול לקרות אם השמיים נופלים? כלומר, אם אני צריך להתמודד ישירות עם עולם הערכים, לא יכול לעמוד בזה. לכן יש יראת שמיים. זה הביטוי הקדום, המיתולוגי של המושג של יראת שמיים אצלנו. הם יראים להיפגש עם האמיתות היותר בסיסית, היותר עליונה. וזה מה שכתוב בגמרא בבא בתרא. אמר אביי, אין גהינם לעתיד לבוא. אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה. מה זה חמה? מה שמאיר. כלומר, האמת גלויה. עד עכשיו יש נרתיק כביכול מסביב לאמת, אז העולם שלנו לא לגמרי אמיתי, עולם קצת שקרי. אבל לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה ומקדיר בה. רשעים נידונים בה. למה רשעים נידונים בה? כי מתברר שהם אינם תואמים בהתנהגותם את העולם האמיתי. צדיקים, מה קורה להם? אולי מישהו מכיר? מתרפאים בה. הנחת היסוד של הגמרא שצדיקים הם חולים, נכון? אם הצדיקים מתרפאים, סימן שסתם צדיק הוא חולה. מה המחלה של הצדיק? לא, המחלה של הצדיק זה שהוא חי לפי ערכים שהמציאות סותרת אותם. אנחנו חיים בעולם, אנחנו הצדיקים, אני מקווה, כן? אנחנו הצדיקים חיים על פי סולם ערכים, על פי הנחות יסוד, שהן סותרות את הגורל שלנו במציאות. למשל, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. כן? ועלו התורה אמרה, אם בחוקותיי תלכו, יהיה לכם טוב. אז הצדיק מאמין בזה, אבל העולם אומר הפוך, אז הוא חולה. לכן, כשמתגלית האמת הזאת, צדיקים מתרפאים ממחלתם זו. כן? ידוע, השם אוהב צדיקים, השמה, מה יש שמה? יש שמה חולים, יתום ואלמנה, כל הדפוקים, בקיצור.
המחלה היא מהיתר,
לא, זה להיות במחלה זה הכוונה לחיות לא לפי הטבע. ועכשיו, הטבע של המציאות, כל זמן שהחמה בנרתיקה, אז באמת זה הפך, הפך דברי הצדיק, אז הצדיק סובל בעולם הזה. זה המחלה שלו. כן. כן, אבל יש השמיים. יש שמיים ויש השמיים. זה לא אותו דבר. כן, למשל, ויקרא, כתוב, פה כתוב השמיים. בברכות של יעקב כתוב שמיים. וזה מה שנאמר בפרשת בראשית. ויקרא אלוהים לרקיע שמיים. הוא לא קרא לו השמיים. כי השמיים זה נעלם. זה נשאר סתום לגמרי. אבל הרקיע שלנו, יש בו משהו מן השמיים הראשונים. לכן, ויקרא אלוהים לרקיע שמיים.
כן. במכות מצרים, יתי אתך על השמיים.
נכון, על השמיים. זה משה, משה יכול. אבל לא העם. כן.
יש מחלוקת אם המלאכים דיברו ביום השני
או ביום החמישי. נכון. כן, המלאכים נבראו או ביום השני או ביום החמישי. ואיפה שמו אותם? בהשמיים. זה תלוי איזה סוגי מלאכים. הרי כתוב שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא התייעץ עם המלאכים. כן, המלאכים כבר היו קיימים לפני כן. מה שמם של המלאכים? חסד, אמת, שלום, צדק. ערכים, שעל פיהם הוא בורא את עולם. כן, מה? הוכחה למה?
אבל
הוא צריך להוכיח שאמונת
משה אמיתית.
האמת היא
ההסבר של
השמיים, לא, הוכחת אמונת משה זה אנוכי השם אלוהיך. אחר כך יש שאלה, למה משה ולא מישהו אחר? בעוד 9 דיברות. עכשיו באתי להסביר לכם מה קרה פה, מן השמיים דיברתי מכם. זה כבר לא כדי להוכיח משהו, זה כדי להסביר להם מה קרה. לא? כן, שמי השמיים זה למעלה מהשמיים. איפה זה? כן?
מה השמשת הדבר זה הייתם מהשמיים דיברתי, למה לא שמעתם?
אתה שואל למה כתוב ראיתם ולא שמעתם? אתם ראיתם.
למה לא שמעתם מהשמיים דיברתי? מה, אני שמי השמיים?
כן, אז זה כמו הפסוק, רואים את הקולות. כן? רואים את הקולות. זאת אומרת, ראייה, הכוונה שהדבר הוא אובייקטיבי. כשאני שומע משהו, אני שומע מרחוק מה שמישהו אחר רואה. זה ההבדל בין תשמע לתח הזה. כלומר, אתם עדים. אגב, יש פה סתירה מפורשת בין ספר שמות לספר דברים. בספר שמות, כל הזמן הפועל שמשתמשים בו זה ראייה. וכל העם רואים את הקולות, ולעיני כל ישראל. כלומר, העם רואה. בספר דברים, משה אומר, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם איתכם באש. כן? כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים, זולת היא כל. אז צריך להחליט, או שהיה ראייה או שהייתה רק שמיעה. אבל כתוב שלא ראו בספר דברים, כתוב שתמונה אינכם רואים. אז זה תמונה. אם כך, מה?
הרב אמר של
נו, אז למה בספר דברים משה, למה בספר דברים 40 שנה אחר כך משה אומר לא ראיתם כלום? זולתי כל. אתה אומר שזולתי כל שכן ראו. אפשר גם את זה להגיד, אבל אחר כך הוא אומר, ונשמרתם עוד לנפשתכם כי לא ראיתם כל תמונה. אם היה רק הפסוק הזה הייתי מסכים איתך. אבל אחר כך הוא אומר, לא ראיתם כל תמונה. ביום דיבר השם אתכם באש. מה? אבל הוא לא, הוא מדבר עליהם. אתם, הוא מזכיר לכם, אתם, הוא מדבר איתם כאילו שהם היו בהר סיני. הוא אומר, כשאתם הייתם שם, לא ראיתם כלום. פשוט מאוד, יש הבדל בין הזמן שבו אני חווה את המאורע בפועל, לבין כשמספרים אותו. בזמן שהאדם מתנבא, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. הוא יכול להגיד כדברי ישעיהו הנביא. שמה אמר ישעיהו הנביא? ראיתי את השם יושב על כיסא המנצח. מותר להגיד ראיתי. מדוע מותר? כי אין שום סכנה של עבודה זרה. כי מכיוון שאתה חווה את החוויה באופן בלתי אמצעי, אתה יודע על מה מדובר. ברגע שאתה בא לספר את הסיפור, 40 שנה יותר מאוחר, אז אתה כבר בתחום השכל, לא בתחום החוויה. בתחום השכל, השכל מתנגד לזה שאפשר לראות. לכן בא השכל ואומר, שמעתם.
זה שהיה אומר את זה.
כי זה מה שהוא חווה. נכון, אז אתה שואל את השאלה שלהבדיל, מנשה מלך יהודה שאל את ישעיהו בעצמו. כן, הגמרא מספרת שמנשה מלך יהודה שאל את ישעיהו, איך כתבת ראיתי את השם, ועלו משה רבך אמר לא יראני אדם וחי. כן? כי לא יראני אדם וחי. זה שאלה ששאל מנשה מלך יהודה את ישעיהו. זה מה שהוא אמר לו? הוא אמר, אני לא רוצה לענות לך. ככה כזו. לא רוצה לענות לך. שישעיהו לא רצה לענות למנשה, אבל לעומת זה אמר שם ונכנס לתוך קורת עץ. מנשה מלך יהודה לא מתבלבל, מצווה לנסר את העץ. וככה מת ישעיהו. מעניין. שהיה הסבא של מנשה.
זה מדרש או שזה ממש?
זה מדרש. לא יודע, יכול שהמדרש מתאר מציאות היסטורית, לא יודע. אבל זה אומר שישעיהו לא רצה לענות על השאלה. כן? לפחות, למה הוא לא רוצה לענות? כי הוא לא יכול להסביר למנשה, יש הבדל בין החוויה לבין הסיפור. אז אני כתבתי את מה שחוויתי. גם בספר שמות כתובה החוויה. אבל כשאתה בא לספר על זה 40 שנה יותר מאוחר, אל תגיד ראיתי. כן.
למה הוא חייבתי להבין שמשה הייתה לו התגלות? אם יש לו שלושת היכולות של
איוב, נו. נכון? נו. נכון. זה לא מה שמחייב שאת ההתגלות. מה שמחייב שאת ההתגלות זה את העדות של העם. העם מעיד שהשם מדבר איתם ישירות, לא אל משה. זה בדיוק בשביל זה הייתה כל ההתגלות הישירה. אלמה לזה, לא היינו מאמינים למשה. כן. אבל היא מינה השמיים. היא לא בשמיים, אבל היא מינה השמיים. נכון? הרי במה היהודים מאמינים? בתורה מן השמיים. נכון? שהתורה היא מן השמיים. מסקנה, לא בשמיים היא. כן. טוב. בבקשה.
אם התורה
ובלעם ואיוב
היו
לאחים
של
תורה, למה התורה לאחר? מפרעו. מעניין. כן, פרעו באמת קיבל את התורה. זה נכון מה שאתה אומר. מתי הוא קיבל? הוא קיבל את עשרת הדיברות. במכות, כן. עשר מכות למנו, שזה התגלות לפרעה. כן, מה שנאמר, וידעו מצרים כי אני השם, בנתותי את ידי עליהם, ובהוציא את בני ישראל מתוכם. כך שביציאת מצרים הייתה ההתגלות הראשונה של הבורא אל האנושות. ואיזה חלק של האנושות? למי שהיה ראוי לכך. כלומר, מצרים. ולא עמדו בזה, פרחה נשמתם. ורק 50 יום לאחר מכן יש התגלות מחדש אל האומה הישראלית. ושם נאמר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. למה צריך להגיד להם את זה? כי כשהוצאתי אתכם ממצרים לא הכרתם אותי בכלל. המצרים ידעו מי אני, אבל אתם לא ידעתם. והראיה, אני אמרתי לכם להסתגר בבית אשר פסח על בתי בני ישראל. אז כל מה שאנחנו חוגגים בפסח זה דווקא שלא הייתה התגלות, או התגלות שלילית, ורק במעמד הר סיני סוף סוף נודע לנו מי הוא זה שהוציא אותנו ממצרים. מצד הספונטניות של האומה. הם אמרו זה לי. כן, אבל הם החליטו לראות. זה ההבדל. יש הבדל בין התגלות לבין פנייה. הם עלו לשם. בקריאת ים סוף. בני ישראל הם היוזמים את השירה. ממטה למעלה. ממעמד הר סיני זה ממעלה למטה. וזה זה ההבדל, כן, בין ההתגלות בקריאת... זה מה שנאמר בפרשת וירא. והצלתי... לכן אמרו מצלן השם וגאלתי אתכם והצלתי והגאלתי ולקחתי אתכם מלעם והייתי לכם אלוהים והידרתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת צילות מצרים. אז עד אז אתם לא יודעים שזה אני, כן, והידרתם כי אני השם המוציא אתכם. אז איך תדעו שאני השם המוציא אתכם? אני אבוא לספר לכם, כן, במעמד הר סיני, שאני זה שהוציא אתכם ממצרים. כן,
רק
בשביל את המשפטה,
כבר
עובד אדם
כמו בן חורים.
נו. נו.
בפסח
הם ידעו שהם בני חורים, נו, אז מה? לא, הם לא ידעו. הם ידעו שהם יצאו מתחת עולו של פרעו. מי נתן להם את החירות? זה מאוד מעניין. כתוב בשוחר טוב דבר כזה. שבאמצע הלילה קם פרעו, הלך לחפש את משה ואת אהרון. אמר להם, צאו מתוך עמי. אמרו לו משה ואהרון, מה, אנחנו נצא באמצע הלילה כמו גנבים? אנחנו נחכה עד הבוקר. אמר להם, אבל אם אתם לא תצאו מיד, יהיו עוד מכות. אמר, אל תדאג. אתה רוצה שלא יהיו מכות? תשחרר אותנו. תכריז על העצמאות. מיד התחיל פרעו צובח ואומר, עד עכשיו הייתם ברשותי, עכשיו אתם ברשות עצמכם, והרי אתם עבדיו של הקדוש ברוך הוא, ועליכם להללו. הללויה, הללו עבדי השם. כלומר, מי שאמר לראשונה את ההלל בהיסטוריה, על העצמאות, היה פרעו. הוא אמר, הללו עבדי השם. אבל מה אומר כאן פרעו לפי המדרש? פרעו אומר, ברגע שאתם עצמאים, אתם אוטומטית עבדי השם. אבל היינו צריכים את פרעו כדי לדעת את זה. אנחנו מאמינים לו, אבל אנחנו לא חווים את זה. יש הבדל בין לדעת דבר לבין להשיג את הדבר. יש ידיעה אינפורמטיבית. אני יודע שזה כך, אבל אני לא חי את הדבר. אני חייתי את הדבר הזה רק כשהייתה ההתגלות במעמד הר סיני. בסדר? כן. אז מה? אבל הוא מתאר את הדברים כאילו הם קוראים בזמן החוויה. זה שני סיפורים. כן? בכל העם רואים את הקולות, הוא כותב, כביכול, הוא מתאר, זה לא משנה. גם אנחנו קוראים את זה עכשיו. נגיד שמשה כותב את זה בזמן ההתרחשות של המאורעות, אבל עכשיו אנחנו לא בזמן ההתרחשות של המאורעות. בכל זאת אנחנו קוראים את זה. כן. תראה, זה כמו שאתה רואה מישהו שמדבר עם מישהו אחר. כן? אתה רואה דיאלוג בין שני אנשים. אתה עד לדיאלוג, אבל זה לא פונה אליך. יש הבדל בין להיות זה שאליו מופיעים הדברים, לבין מצב שבו אתה עד לדברים. אתה חי את זה אחרת. מבין? עכשיו, יש כאן דבר מאוד מוזר בפרק כף, פסוק כף. לא תעשו ניתי אלוהי חסף. ואלוהי זהב לא תעשו לכם. יש פה אם כן דיוק. אל תעשו איתי אלוהי כסף. מה תעשו לי כן? אלוהי זהב תעשו לי. בסדר? רק לא תעשו לכם. החזל אומרים שברגע שישראל שמעו את המילים האלה, החליטו לעשות את העגל.
הטעמים הם אחרים.
למה?
לא תעשו איתי.
כן.
אלוהי חסד
ואלוהי
זהב, לא תעשו
לכם. אז כן, הטעמים באים לתרץ את הקושי. כן, אבל מבחינה דקדוקית זה לא מסתדר. כי למה צריך להגיד גם איתי וגם לכן? כן? לכן מוכרחים לומר, לא תעשו ניתי אלוהי חסד, וככה ההלכה דרשה גם. ההלכה אומרת, לא תעשו ניתי אלוהי חסד,
שלא תעשו את הקרובים מכסף. אז מה הבינה הלכה? מה זה הקרובים? אלוהי זהב. מהו? ואלוהי זהב לא תעשו לכם, מה דרשה ההלכה? שלא תעשו בבתי כנסיות קרובים כמו שיש במקדש. כלומר, לא תעשו לכם, לי כן תעשו. כלומר, יש ציווי לעשות אלוהי זהב. או? זה רמוז פה בצורה ברורה לחלוטין. ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, אבל לא בשמיים היא, היא צריכה לרדת אליכם. אז תכינו את הכלי לדיבור, שזה ארון הברית עם הקרובים, כדי שהעדות תונח שם. כן. לא, זה לא כדי ללמד זכות, זה מלמד זכות. זאת אומרת שהרעיון של עשיית העגל היה דבר הגיוני לחלוטין. ברגע שהם שמעו את הדברים האלה בני ישראל, הם הבינו שהם צריכים לעשות אלוהי זהב, כי הם ידעו ללמוד תורה. ומשה אמר להם, אכן כן, תעשו אלוהי זהב.
משה אמר להם, איפה משה אמר להם?
מה? כשהוא אומר להם, לא תעשו את אלוהי חסד, אלוהי זהב לא תעשו לכם.
אז הם לא הבינו שישאלו.
הם הבינו אותו מאוד, רק שמשה אחר כך נעלם, אי אפשר לשאול אותו. אז הם אומרים לאהרון, טוב, משה לא פה, אז אתה תעשה את אלוהי זהב. לא הגיוני? אז למה הכעס? אני כבר מתחיל להצדיק פה את חטא העגל, נכון? אז כשנגיע לחטא העגל, אנחנו נבין בדיוק מה קרה שם. בסדר? כן. מה? למה כל כך מקפיד על זהב ולא על כסף? מה אכפת לו? כן? זה באמת שאלה. כן? הזהב, כנראה, זה מתכת שמסוגלת להשראת השכינה ולא הכסף. למה? הזהב זה מה שבא ממצרים. כן? מה שבא ממצרים הוא זהב דווקא. כלומר, משתמשים בכלים המצריים להשראת השכינה. כן, נכון. אבל, טוב, כשאנחנו נגיע לפרשת תרומה, נסביר, כן? וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. למה נאמר זהב תחילה ואחרי זה כסף? בסדר? אנחנו נגיע לפרטי פרטים להבין. ולכן עיקר מה שבא ממצרים הוא דווקא הזהב. יוכח גם. לא במקרה גם את העגל הם עשו מזהב ולא מכסף. כן. עד רבה, תראה מה שכתוב בסוק א', מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו זולותך וסלמך וצודך ובקריך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך.
אז הם האמינו בכל מקום.
אגב, באמת המשכן היה בכל מקום, לא היה מקום קבוע למשכן. הרי תראה מה שנאמר כאן, לא תעשו לי, לא, הוא היה נח, הוא היה נייד, אבל הוא זז. אז נעשה את המשכן, איפה שנעשה, איפה הם החליטו לעשות את המשכן, תגיד לי? במקום שבו הם היו. נכון? אז גם פה הדברים ברורים מאוד. כתוב, לא תעשו ניתי אלוהי חסף, ואלוהי זהב לא תעשו לכם, אם כן תעשו אלוהי זהב. ומול האלוהי זהב האלה תקימו מזבח. נכון? אז זה בדיוק מה שהם עשו בעגל, עשו עגל ומזבח, וזה בדיוק מה שקורה אחר כך במשכן, שעושים את קודש הקודשים ואת המזבח.
לא היינו יכולים להבין שמוצא לעשות אלוהים של עץ או של אבן?
לא עולה על הדעת.
כתוב אלוהי זהב ולא כסף וזהב.
אז תעשו אלוהי עץ. עץ ואבן זה בסדר.
יכול להיות.
אפשר גם את זה להבין ככה. נכון?
היו בשביל...
אבל יותר מכובד לעשות מזהב. כן. לא, כשאתה עושה מזבח, לא, כשאתה עושה מזבח, אתה עושה את המזבח מול מישהו, כמו בכל מקדש. כל מקדש בעת העתיקה יש אלוהות, ומול האלוהות הזאת יש מזבח שבו מקריבים את הקורבנות. אין סתם מזבח. אז מוכרח להיות שיש גם, יש פה שני מוקדים, זה כבר כתוב פה. מה? נו, הם עשו מזבח והם עשו גם מקדש. למשל, נמצא בשכם הכנעני מזבח ומקדש מתקופת האבות. עכשיו, מה שמאוד מעניין, כל המקדשים הכנעניים שמצאו בארץ הם כולם מכוונים דרום צפון. חוץ ממקדש אחד בלבד, זה שבשכם, שהוא מזרח מערב. מעניין, הוא מתקופת האבות. אז תגיד לי, מי יקריב שם? יותר מזה, שם יש מזבח ויש גם מקדש. עכשיו, המקדש הזה היה אחר כך למקדש אלילי. כתוב במפורש בספר שופטים שבשכם עבדו לאל ברית או לבעל ברית. זאת אומרת, עשו ממי שקראת ברית עם אברהם, עשו אלוהות, עשו אלילות. זה נכון, נכון? אז ודאי שתמיד היה לפני השם. או למשל כשגדעון מקריב באופרה, אז יש לו שם מזבח והוא מקריב מול האפוד שם, או לא שם, האפוד או... האפוד, כן. הוא אומר, יש לו איזשהו חפץ שכלפיו מופנית העבודה. כן, כן, בבקשה.
מחזרת מסוכה, אם זה יחידר באמת כל כך טוב בפסוק, אז למה זה מפוסק אחרת? אני אומר גם אחרי שם פרש את זה, כמו שם פרש את זה.
רש"י פירש כמו שאני אמרתי, נכון. יש גם משמעות לטעמים. הטעמים זה גם פרשנות. יש פירוש, למה בכלל בתורה, למה התורה לא ניתנה עם טעמים, עם נקודות, עם סוף פסוק, הכל? למה? כדי שתהיינה כל האפשרויות האלה. ודאי. של שלילה מוחלטת של אלוהי כסף ואלוהי זהב. לא תעשו מתי אלוהי כסף ואלוהי זהב. לא תעשו גם לכם. לא לי ולא לכם. אפשר גם מזה לפרש. כן. ולכן יש הטעמים. כן. כן, אין מסורת שונה לטעמים, אז מה? כשאתה בא לפרש לפי הטעמים, כולם מפרשים אותו דבר ברגע שזה לפי הטעם. ואם אתה מחליט לפרש לא לפי הטעמים, זה גם טוב, נכון? למשל, כמו שחזל עושים במסכת סנהדרין, אומרים ככה, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה. מאדם, עד בהמה, עד רמש ועד אופל השמיים. כי ניחמתי כי עשיתים ונוח. זאת אומרת, חזל אומרים שגם נוח היה בכלל הגזרה. אלא שמצחם. אז מה עשו חזל? לא התחשבו בסוף פסוק. כן? יודעים שסוף פסוק. פה החלטנו לא להתחשב. כן? בבקשה. אבל תראה את ההמשך. אז תראה שיש גם וגם. בסדר. אז לא מפריע לרש"י לפרש שני פירושים באותו פסוק. בסדר. כן. איפה כתוב? נו, אז מה?
מה זה איתי? איתי שאני אעשה איתכם. זה
המצב
שאני ואתם עושים ביחד.
לא, איתי הכוונה היא כמו שיש, למשל, הנה מקום איתי וניצבתי על הצור. כן? אם לא, צריך להיות ולא תעשו עם מי. שיתוף פעולה זה עם. כן? עכשיו, יש מיד אחרי זה, מה? מה כתוב?
אמרתי שבוא
נעשה קודם, בסדר, יש פירושים לרוב. כן. מיד אחרי זה אומרת התורה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. השאלה אם זה פה סדר הפרשיות או לא, זה סיפור אחר. מחלוקת גדולה בין רש"י לבין רמב"ן. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומרים חז"ל במחילתא, כל מקום שכתב אלה, פסל את הראשונים. ואלה, כן, מוסיף על הראשונים. מה יש פה להוסיף על הראשונים? אומרים חז"ל, מה הראשונים? מסיני, אף אלה מסיני. וזה, פה אני לא מבין שום דבר. אם לא היה כתוב ואלה המשפטים, לא הייתי יודע שזה מסיני? הרי אין שום סיבה לחשוב שלא. אם הקדוש ברוך הוא אומר, תשים לפניהם את המשפטים הבאים, אז זה ברור שזה מסיני. מה נשתנו אלו מאלו שצריך לומר שגם אלה מסיני? מה? זה גם שרות, להגיד שזה נאמר במראה, אבל לפי סדר הפסוקים זה לא מסתדר. כן? סדר הפסוקים לכאורה בא לחבר את זה עם זה. כן? אני גם צריך לקבל את האינפורמציה שזה נאמר לפני מעמד הר סיני, כדי שיהיה לי תיקון ואלה. כן? אבל אם עלי האינפורמציה הזאת, לא הייתי מסתבך. אלא שיש פה איזה בעיה. לאיזה סוג אנשים ניתנה התורה? ידוע לכם המדרש, שומע שהקדוש ברוך הוא הסתובב, ככה הלך לעשות סיבוב, מחירות בין העמים, שאל מי מוכן לקנות את התורה. אז הלך לבני עשיו, אמרו מה כתוב שם, התחיל להגיד להם, הגיע לי לא תרצח, אמרו לא תרצח, זה קצת קשה מדי, אנחנו על חרבך תחיה, אמר, בירך אותנו יעקב, אי אפשר. הלך לבני ישמעאל, מה כתוב בה, הגיע לי לא תגנוב, כתוב ידו בכל ויד כל בו, אי אפשר. הלך לעמון ומואב, נשברו בלא תנאף, כן, הרי כל מה שהם באו זה מלוט שבא על בנותיו, אז לא תנאף, זה פוסל אותם לגמרי. אז בסוף, כך לכל אומה ואומה, עד שבסוף בא לעם ישראל, אמרו, נעשה ונשמע. עכשיו, לכאורה, עשינו שטות. גם אנחנו עלולים לרצוח, לגנוב, לנעוף, מה, וכי אין אצלנו כאלה? למה לא פחדנו לקבל את התורה?
יש לנו תשובה.
יש לנו אפשרות לחזור בתשובה. והגויים? כנראה שהם לא האמינו באפשרות לחזור בתשובה. כן, זה נכון. זאת אומרת, שמה שגרם שהתורה תינתן לישראל ולא לשאר האומות, זה הביטחון באפשרות של התיקון. התיקון, תיקון החטא. ולכן צריך להיות בטוח שהתורה ניתנה גם למי שלא חטא, וגם למי שחוטא, כי הוא יכול לתקן. מה?
יהודה.
אנחנו מאמינים בזה. כן, אפשר להגיד יהודה גילה את זה, אבל איך יהודה יודע? כן, זאת אומרת, זאת אמונה קונסטנציאלית, כלומר עצמותית, לאומה הישראלית. אנחנו מאמינים בתשובה. זה טבוע בנפש שלנו.
גם קדמה לעולם התשובה?
ודאי, תשובה קדמה לעולם. קדמה לכל, מה? הוא לא הבין. הרי כתוב שם, שאלישה בן אבויה, כשנהיה אפיקורוס, נהיה אחר.